אנחנו רוצים להתחיל החלק הראשון. יש פה שינוי בממונים של מועצה דתית. נוס עוזב אותנו, אני יודע שזה קשה לי, יוסי שפר, אבל אני אבל הצטרף אלינו הרב ישי איתן, שהוא ממונה מועצה דתית מטעם משרד הדתות. קודם כל, אני כמה דברים על זה. שאלו אותי כמה חברי מליאה, למה אין מליאת מועצה דתית. אז מליאת מועצה דתית זה משהו שפוקע אוטומטית בבחירות לרשויות. זה עד מבחירות לרשות לבחירות לרשות, ולכן משרד הדתות לא מינה עכשיו מועצות מקומיות, כי אין איזה טעם לחמישה חודשים. הוא מינה ממונים. ממונים יכולים להיות עד שנתיים, או עד שהמליאה תאשר מועצה למועצה דתית, דירקטוריון, איך שתקראו לזה, אספה למועצה דתית, וזה בכל מקרה הליכים שיחלו אחרי הבחירות, כמובן שיכול להיות, אפשר לבקש, אפשר לראות, זה תלוי עוד פעם במועצה ובמליאה, שממונה יהיה אחד מחברי האספה של המועצה הדתית. הרב ישי איתן, תושב שלנו, היה ראש מדור הלכה ברבנות הצבאית. אני בשיחות שלי איתו הרגשתי שהוא מביא רוח חדשה שתדבר עם היישובים, ואני אשמח שהרב ישי יציג את עצמו. היה לי חשוב להביא אותו לפה, הוא שבועיים בתפקיד, אבל שיבוא להציג את עצמו ו... בשמחה, רב ישי, בוא. חשוב כאן. תראה, אפשר, זה יכול להיות ברבע לשמונה, זה תלוי מי מהנוכחים יגיע, יכול להיות שאין הרבה נושאים, איפי אני אומר. יוסי, רציתי להגיד במי זה תלוי, אבל זה...
כן. טוב, שלום לכולם, נעים מאוד. אכן, אני מודה קודם כל ראש המועצה לישראל על האמון שנתן בי. נכון, ניהלנו כמה שיחות, ואני בא מעולם תוכן דומה אפילו מאוד, אבל גם שונה מאוד. אני בא מהרבנות הצבאית, שירתי שם כמעט 25 שנה, במגוון תפקידים. בין היתר גם הייתי רב פיקוד מרכז, כך שגזרת בנימין, מעבר לזה שאני תושב בנימין, גם 25 שנה, לא זרה לי. בכל אופן, אני פה ממש אני קורא לזה תחילת הטירונות. הלמידה של התפקיד שלי פה, בפרט שאני נכנס לנעליו של נוס, שאתם מכירים אותו טוב ממני, היא למידה מעמיקה וממושכת, זה לא בין יום ולא בין רגע, ולמרות שכל הזמן החיים ממשכים, והטלפונים והפניות וההתעסקויות, עדיין אנחנו בשלב ארוך וממושך של למידה, אז אני בהחלט מקווה שכמו שמצפים, גם אני מצפה מעצמי, לא רק אתם, נביא איתנו איזושהי רוח חדשה, גם בבית התוכן, גם בבית הארגון, משהו שאיתו אני בא, לפחות אני ככה מקווה, ואני אשמח מאוד, אני מאוד מאמין, בשיתוף פעולה, בשתף פורה, ובאמת מפיק תועלת רבה לטובתם של תושבי היישובים כולם, ושיהיה בהצלחה, מה אומר? הנוס לא יכול להגיע היום, אז אנחנו סיכמנו שבמליאה הבאה נעשה פה את העברת המקל הרשמית. אבל בינתיים אפשר לדבר איתי, אני משתדל להיות קשוב ולהגיד לכולם כן. כמובן שזה בלי כיסוי, כי אין לי מושג על מה אני מדבר, אז כדאי לבקש מה יכול להיות. תודה.
שאלות, חברים?
כן. ישי איתן, גר במצפה יריחו כ-25 שנה.
קודם כל אני רוצה לברך אותך, אני חושב שלבנימין היה ראוי מזה שנים שתהיה מועצה דתית, גם טובה וגם מתפקדת. באופן אישי אני חושב שזה לא קרה בשנים האחרונות, וכל שינוי מבורך. אבל אני רוצה לומר שאחרי שאתמול הקשבתי בקשב רב למלחמת העולם האחרונה בין שס ארידרי לבין בן גביר על נושא הרבנות, הבנתי עד כמה הפוליטיקה השחיתה כל חלקה טובה, ואת יודע מה, גם בנושא הרבנות, הרבנות הראשית, וגם בנושא המועצות הדתיות. וחבל, כי מעבר לזה שהתדמית הציבורית של הגופים האלה נשחקה, אני חושב שגם השירות שהתושבים קיבלו בעקבות הדברים האלה, כל השנים, כל הפוליטיקה שנפלה על זה, בכל העומס. אני, באופן אישי, איבדתי את הקשב גם למועצות הדתיות וגם לרבנות.
אנחנו, אין לנו, ברוך השם, כמו שאמרתי לכם, אני לא בא מהמגרש הפוליטי בכלל, העולם הזה זר ומנוכר לי, אני בא מעולם העשייה ומעולם הביצוע, ושם אני רואה את עצמי ואתכם. ולכן אני מניח ומאמין ומקווה שאנחנו ניפגש במגרש הזה, נבקר, ניגע, נעשה, נפעל ביחד, ונשאיר לפוליטיקאים, איך אומרים, קצת ככה ליהנות מהחדשות של הערב.
לי חשוב,
מה שאפשר, אפשר, להשתדל.
יוסי, לי חשוב להגיד, בשיחת ההיכרות שלנו, אמרתי לרב ישי, שבעיניי מועצה עתיד זה לא מי שבאים אליו כשמישהו מת, או כשרוצים איזה תעודת רווקות וכו' וכו', אלא למועצה עתיד יש הרבה מה לתת בחיי היום של התושב, לבוא, לתת שירותים, לראות איך אפשר לעזור, לפגוש אותו, לא רק שקשה לו והוא מגיע לקצה, זה משהו שהוא הרבה יותר דינמי, ולכן מצופה ממנו שיהיה הרבה יותר בשטח, יפגוש את היישובים, יפגוש את הוועדים, יפגוש את הרבנים. זה שעושים פה שיח, אמרתי, נתתי לו דוגמה, עשו פה השתלמות לרבני היישובים, מי עשה מועצה? יש מועצה עתיד, תפגוש את הרבנים, תרדו לשטח, תחברו, ואני מקווה, בעזרת השם, מקווה ומאמין שנרגיש את הדבר הזה. כן, אמרתי. נראה.
כן, שכנראה נכון,
שפספסתי את השוק.
ממונה,
זאת אומרת,
אחרי הבחירות, מה צפוי?
אז איתן זה שם משפחה? ברכות הרב איתן, בשעה טובה. ואת השם תעלה ותצליח, אבל נצטרך לדברים שיוסי אמר, יוסי שפר. ואין ניתוק לצערי, שלא תטעה, בין העשייה לבין הפוליטיקה, כי במועצות דתיות, הם שזורות. פוליטיקה אצלנו זה לא מילה רעה. כלומר, בפוליטיקה עושים דברים ומקדמים דברים, וזה בסדר גמור. ובאמת אני מאחל שתקדם את זה. פנייה אליך ולראש המועצה ישראל לגבי הנושא של רבני יישובים. אנחנו במצוקה גדולה, מספר לא קטן של יישובים, שלקחו על עצמם לממן את הרבנים מכספם, נוסף עוד נטל על התושבים. מה שלא קורה בערים, נוסף לנטל השמירה, אגרת יישוב, כל הדברים הנוספים, אין סיבה שתושבים ישלמו את זה. אני מקווה שאתם תלחמו על הנושא הזה של תקנים לרבנים ליישובים, עלה והצלח. ודבר היה, טכני,
אני רק
אבקש שתשלחו את הטלפון של הרב לכולם, לחברים, כדי שנוכל להיות בקשר. תודה רבה.
תגיד לי רק רגע, שאלה, אדמונד, למה צריך רבנים לכל יישוב? יש לנו פה 70 אלף תושבים, לא צריך יותר זה כמו כל עיר שמספיק לרב אחד.
אין שום בעיה. אז יכול להיות שליישוב שלך לא צריך, למרות שגם ביישובים שאינם דתיים, בהגדרה כמו כפר אורנים, הם החליטו שכן יהיה להם רב, והתושבים הלא דתיים מברכים על זה, תברר. מברכים על זה מאוד. ברור שאף אחד לא כופה עליו.
אין שום בעיה.
לא כופים עליו אחד.
מספיק רב אחד לכל המועצה, 70 אלף תושבים, כשגם 200 אלף תושבים, אולי צריך שניים.
לטעמך. לטעמי, אני מניח שאני פוגע גם לטעמם של אנשים אחרים, רבני יישובים הם נחוצים, אבל אם לא, התרשום שנעלה לא צריכים.
אבל תקשיב רק שאני אענה לך, הדבר הזה טופל כבר במסגרת המסע ומתן הקואליציוני, יש תקציב משמעותי לתקני רבנים, היום בבנימין כמעט אף רב באף יישוב, שהוא רב בתקן, מי על כל מיני, אפרופו פוליטיקה, בסדר? זה לא נכנסים. זה שלפעמים יש אדם שהרב נפטר, התקן עבר לאשתו. מה קשור התקן עבר לאשתו? זה לא... כן, או אדם עבר דירה, התקן הולך איתו. דברים שהם זויים, בסדר? והדבר הזה, בעזרת השם, אמור... יש חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה, שאי אפשר למנות רבני יישובים, או לאשר תקנים לפני הבחירות למועצות הרשויות המקומיות, ואני מקווה שלקראת סוף שנת הכספים הנוכחית, יהיו תקנים למרבית יישובי בנימין, בסדר, למי שיישובים שירצו כמובן. אני רציתי להגיד משהו?
אני רוצה להגיד, איש צעיר מרמות ירושלים, הוא לדעי, כל ערב, פעם בחודשיים שלושה, מגיע לשבת מכיוון החדשה, מקובל שם על כולם, רב, לא מוכן לקבל מקורה, אפילו לא את הדיון של האוטו שלו, של הנסיעות, וכל אלה מנחה, שיעור, מעריב, זה גם מודל שיכול לעבוד יפה.
כל הכבוד, כן ירבו, כן ירבו, כן ירבו.
עשר שנים,
שלום. ניר, מנילי, ומה שאני הייתי רוצה לשמוע זה מה ההתייחסות שלך תהיה כראש המועצה הדתית דווקא ליישובים שהם בעלי צביון חילוני. אנחנו אמר ישראל שהמועצה מעורבת, צריכה להיות מעורבת גם בענייני היום יום של התושב, יש לא הרבה, אבל יש יישובים בעלי צביון, חילוני במועצה, ו... איך אתה רואה את זה?
כמו שאני אגיד אותו את התשובה למי ששאל אותי על הצביון הדתי, אני אגיד לו שאני צריך ללמוד. אני אבוא, ניפגש, נכיר, נלמד, נאזין, נשמע. אני מניח שאנחנו לא... כלומר, לא תהיה מחלוקת בינינו. אנחנו נותנים שירות לתושב. אם התושב לא רוצה את השירות... יש שירותים שכולם זקוקים להם, בשמחות ולא עלינו באבן, ויש שירותים שלא כל התושבים זקוקים להם, ולכן כנראה שתהיה שיהיה איזה חלוקה, אבל אין לי פה תובנה בלי לשבת איתכם ולהכיר ולדעת וללמוד. נלמד, נדבר, נבין, בוודאי. את הסיפור עם המקווה כבר, על המקווה כבר שמעתי, כן, אבל קשה לי לענות... כן, אם אתה חושב שאני עכשיו אציר, מחר אני בא לבנות לך מקווה, אז התשובה היא... עוד לומדים, עוד לומדים.
אם הימין לא הבין את זה, הוא לא ראוי לו.
ואתה יודע מה, אני אגיד עוד משהו, אני אשתדל גם להתערב לטובה, כי יש לי ניסיון עשיר, ברוך השם, בצבא, במסגרות לא דתיות. הצבא הוא לא מסגרת דתית.
תודה רבה. אנחנו מאחלים לרב ישי בהצלחה.
תודה רבה.
ונכון, יש לו סגנית.
רינה.
פצ'ינו. נכון. מאחלים להם בהצלחה. ואני מניח שנפגוש אתם בהמשך הדרך, כשלרב ישי יהיה ניסיון בדבר הזה. מיופת כוח לחתימה. היא לא בעלת זכות, יש לא בעלת זכות הכרעה.
לא, אבל יש כאן איזשהו...
בעיקר בקרה כלכלית.
כלכלית.
היא לא יושבת פה ועוד בעלת תפקיד.
אני אומר לך עוד פעם. לא, זה מוגדר, לא בעל... טוב. מה? של מי? אם כבר עם חברי המליאה, מה אני קשור? אתה תביא את חברי המליאה, למה אותי? זה שמונה אנשים, זה לא... יהודה אמרה לי, מבקש שתהיה תמונה של חברי המליאה עם המועצה הדתית, עם ראש המועצה הדתית, יש פה התנגדות?
ישראל,
אני
לא רוצה להרוס את הישיבה.
מה, ככה?
טוב חברים, אני עובר לנושא הבא. אנחנו בדיוני התקציב, ביקשנו, ביקשו חברי המליאה סקירה על מספר נושאים. אנחנו לא רוצים להכביד, אז כל פעם אנחנו עוברים תחום אחד. אז היום ביקשנו מתחום השירותים החברתיים, נמצאים פה אחיקם, מנהל האגף, ויאיר שחל, ראש המינהל, לתת סקירה בקצרה. בבקשה.
טוב.
ביקשתי מאחיקם לסכם לנו את מספר העובדים באגף רווחה, אז יש לנו, שתכירו חברי המליאה, יש לנו מעל 90 עובדים, גם בחלקיות משרה, בסדר? כולל כולם, כולל שומרים בסניפים שלנו. ברווחה אנחנו גאים על זה, ואחיקם יציג פה סקירה מקפת, ואפשר כל דבר שתרצו לפרט. מדובר באגף בריאתי טוב מאוד, שנמצא בהליכים להפוך למצוין. גאווה גדולה לבנימין, האגף הזה.
תודה, אילן.
מי שלא מכיר, אחיקם, גם בן בנימין, יליד בנימין, תושב בנימין, תושב בנימין.
טוב, תודה. אז אני אחיקם בן לובין, מנהל האגף לשירותים חברתיים. יאיר מנהל המינהל פה לידי, אז אתה מוזמן להצטרף בכל שלב. באתי להציג בזמן שיש לי את העבודה של האגף שלנו, בנושאים שרשומים לכם מול העיניים, אני מקווה שנגיע לזה. זה יהיה קצת במעוף הציפור, בעיניי על כל שקף פה אפשר לעשות דיון עומק של איזה שעתיים, אבל בכל זאת ננסה, ואני מזמין מי שרוצה שאלות בשמחה. אז האגף שלנו עוסק בשנה בממוצע בערך ב-2,300 תיקים, תיק זה משפחה, זה בערך 16% מהאוכלוסייה, זה לא כולל פניות, פניות זאת אומרת תהליך שמשפחה עבדה מולנו, עשינו אתם איזשהו תהליך מקצועי, זה יכול לעתים לקחת גם כמה חודשים, אבל לא נפתח להם תיק בסיום התהליך על זה, וזה לא כולל עוד דבר שלא כתוב פה, שזה אירועי חירום, נדבר על זה בהמשך. אפשר לראות פחות או יותר את הסיווגים של סוגי התיקים שבהם אנחנו עוסקים באגף, כשליש מהתיקים שלנו עוסקים בתחום המוגבלויות, צרכים מיוחדים, תחום המשפחה הוא תחום מאוד מאוד רחב, זו מילה מאוד מאוד רחבה, החל מאלימות במשפחה וחלה בעוד הרבה הרבה קשיים שיש בתוך המשפחה, 22%, 18% סביב ילד, נוער וצעירים, 14% סביב אזרחים ותיקים ועוד 14% שהקשיים שלהם הם קשיים כלכליים. הממוצע הארצי עומד על 17.1, נכון לשנת 2019. אנחנו טיפה מעט, אנחנו בין 16% ל-17%. המבנה של האגף שלנו בנוי משלוש מחלקות אזוריות. בעצם אנחנו היינו חלוצים בדבר הזה לפני כבר קרוב ל-15 שנה בעבודה בתפיסה אזורית. יש לנו שלוש מחלקות אזוריות של מזרח, מערב וצפון, שבכל מחלקה כזאת, מה שאתם רואים פה זה תפקידים, זה לא עובדים. בכל מחלקה כזאת יש מנהלת מחלקה ועובדת תחשיבנית. יש עוס משפחה מרחבית, תכף נגיע לתפקיד הזה יותר לעומק, הוא תפקיד הליבה הכי חשוב אצלנו באגף. שני עוסיות לחוק נוער בכל אחת מהמחלקות, עוס לסדרי דין, עוס לאזרחים ותיקים, עוס למועדוניות ועוס למוגבלויות. כל זה קיים בכל מחלקה אזורית. בנוסף יש לנו מחלקה שירותים טיפוליים, שהיא מחלקה רוחבית על כל בנימין, נותנת שירותים לכל יישובי בנימין. יש שם מרכז לטיפול באלימות במשפחה, יחידה לטיפול בטראומה מינית למבוגרים, מרכזי קשר, יחידה להתנדבות, יחידה לצעיר. מרכזי קשר זה מרכז מפגש להורה שאינו משמורן, או שבצו בית משפט זה המפגש שהוחלט שיהיה לו עם הילדים שלו בערך שעה בשבוע, וזה צריך להיות בפיקוח ובליווי של עובדת סוציאלית מטעמנו. יש לנו שני מרכזי קשר כאלו, במזרח ובמערב בנימין. יחידה לצעירים בסיכון, עם הרבה תוכניות יפות בתוכה. יחידה לטיפול בהתמכרויות. מרכז עוצמה ונושמים לרווחה, שהעיסוק שלו הוא בעיקר סביב עוני. זה שתי תוכניות נפרדות, מרכז עוצמה הוא תוכנית מאוד מאוד גדולה לכלל בנימין, ונושמים לרווחה תוכנית, בוא נקרא לה בוטיקית יותר, סביב 20 משפחות במצב מאוד מאוד קשה, שאנחנו נותנים להם טיפול מאוד אינטנסיבי. תוכנית מעטפת בעיקר סביב נוער גבעות, ועדות תכנון טיפול הם ועדות שאנחנו עושים, והדרכת הורים, כל זה נמצא ביחידה העל-אזורית הרוחבית על כל בנימין. תפקיד הליבה שלנו הוא עוס משפחה מרחבי, מי שאצלכם ביישובים אתם מכירים אותו כעוס היישוב, כעוס משפחה, זה השם המוכר. בכל אחד מהיישובים שלנו יש לנו עובד כזה, אנחנו משקיעים הרבה מאמצים כדי שהוא ייתן שירות בתוך היישובים ולעיתים בתוך הבתים של התושבים. התפקיד שלו הוא ייחודי לקשיים ולהצלחות. מצד אחד הוא נותן מענה לכל הקשיים שבאים אלינו מהמשפחות, ומצד שני הוא תפקיד כוללני, קצת מזכיר את רופא המשפחה שנותן שירות על הכל, לטוב ולרע. לצד עבודה למשפחות, כמועצה אזורית, התפקיד הזה דורש עבודה מרחבית, וזה מה שמאוד מאוד מייחד אותנו, מה שלא קיים בעיר. בעיר יהיה לך עוס למוגבלויות, עוס למשפחה, עוס לזה, כל אחד יהיה לו את המומחיות שלו, ואצלנו צריך א' לדעת את הכל, וב' להיות בקשר עם הרבה הרבה גורמים. אתם יכולים לראות פה את הגורמים שעובד איתם בתוך האגף לשירותים חברתיים עבור המשפחות. לצד זה הוא עובד מול כל גורמי הקהילה, בראש ובראשונה רכזת הקהילה או רכזת הפרט בתוך היישובים, ובמידת הצורך כמובן עם כל גוף אחר, זה יכול להיות כמובן השירות הפסיכולוגי והקב"סים, גורמים פנים מועצתיים, זה יכול להיות קופת החולים או משטרה, רב היישוב, כל יישוב בהתאם וכל משפחה בהתאם לצורך שלה, וכמובן עם גורמים ארציים או גורמים מחוזיים של משרד הרווחה כמובן, בתי חולים, בתי משפט, ביטוח לאומי וכולי. בחרתי כמה דברים כדי לסבר את האוזן שנעשו לא על השוטף, אלא דברים חדשים שנעשו מהשנה, שנה וחצי האחרונות, מהעשייה של האגף שלנו במרחב. רק על השקף הזה אני יכול לדבר שעתיים, אבל אני אעשה את זה רק כדוגמית. ביחד עם אגף אסטרטגיה אצלנו פיתחנו מערכת של BI, מערכת של שלומדת נתונים, יש לנו הרבה הרבה מידע, כדי שהעבודה שלנו תהיה עבודה מבוססת נתונים. אין עוד דברים כאלו ברווחות בארץ, זה לא קיים, בטח לא במועצה אזורית. הרעיון הוא לדעת מתוך הצרכים בשטח, מה, איזה סוגי נזקקויות יש לתושבים, איפה הם נמצאים במרחב, איפה הם נמצאים ביישובים, איפה הם נמצאים באזור, איזה עזרה אני יכול לתת להם, כמה תקציבים אני יכול לתת להם, לפי זה לדעת לפתח תוכניות ולערוך או קבוצות טיפוליות או כל דבר אחר שאני יכול לעשות. יש פה המון 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 מידע שעל בסיסו אנחנו עובדים בשוטף ביום יום, כשפעם בשנה יש לנו תהליך בסיום השנה של מיון תיקים בחודש דצמבר, שבו כל עובד יושב ועובר תיק תיק, מעריך תיק תיק, מה תוכנית ההתערבות שהוא רוצה מול אותה משפחה, מה נעשה, מה עוד צריך לעשות, ואולי בכלל צריך לסגור את התיק, כי המשפחה הזאת או סיימה את התהליך, או שאין לנו קשר איתה והם לא מעוניינים, ועל בסיס זה אנחנו ממשיכים לבנות את העבודה שלנו לשנים הבאות. הדבר השני שאנחנו עובדים עליו קשה מאוד תמיד, ובעיקר בשנה וחצי האחרונות, הוא העבודה המערכתית איתכם, עם היישובים, עם ההנהגות. במסגרת זה אנחנו, העבודה מבחינתנו עם הנהגות היישובים ובפרט רכזות הקהילה והפרט, היא מכפלת כוח אדירה. כשאנחנו נשתמש בגורמי הקהילה עבור המשפחות, יש לנו סיכויי הצלחה למשפחות האלו גדולים באלפי מונים. ולכן בהרבה יישובים כבר נעשו פגישות מערכתיות של מנהלות המחלקה, של עושה יישוב ביחד עם הרכזות קהילה ופרט, ואם אפשר גם עם מזכיר היישוב או רב היישוב, דמויות משמעותיות, ואנחנו נמשיך ונעשה את זה בכל יישובי בנימין בעזרת השם, זה בתוכנית העבודה שלנו. דבר נוסף, אם יאיר אתה רוצה להרחיב, ראש המנהל פתח פורום חשיבה, שמשתף גם יישובים ממערב בנימין, גם יישובים ממזרח בנימין, לשיפור דרכי העבודה וללמידה משותפת. אתה רוצה להגיד כמה מילים?
אני אגיד משהו שבסוף, המיוחדות שלנו כמועצה מקומית, או מועצה אזורית, ובניגוד למועצה מקומית או לעיר, שבסוף יש לנו מכפילי כוח ביישובים. אם הגלגלי שיניים עובדים טוב אחד עם השני, יש כאן מכפיל כוח. ואם הגלגלי שיניים מתקיים אחד בשני, אז יש לנו מערכת תקועה. וברוך השם, המערכת פה עובדת, אבל יש לנו הרבה מה לעשות בללמוד מה קורה, כי כשהיישובים גדלו, אז גם הכלים שלהם גדלו, לפעמים גם הקשיים שלהם גדלו בנושאים האלה. אבל ככל שהיישובים יותר חזקים, הם גם מודעים להרבה יותר מקרים מורכבים בתוך היישובים. אז ההתפתחות של המעטפת היישובית גרמה גם לבקשות או צרכים יותר גדולים שעולים מלמטה, ולכן עשינו קבוצה של חשיבה, עם מזכירים, לשאול איך הם חושבים שזה נכון להיות. כי לא בטוח שרק כאן במטה אנחנו יודעים בדיוק איך הדברים צריכים לקרות, אז ישבנו ככה בישיבה ארוכה ראשונה, גם עם רכזי פרט וגם עם מזכירי יישובים, לראות איך עושים את זה נכון, זה תהליך שאנחנו נצעד בו, כדי לשכלל את הגלגלי שיניים שלנו, שיהיה פה מכפלת כוח גדולה, כי בסוף המטרה שלנו לתת שירות, לפעמים לאוכלוסייה שהכי צריכה את העזרה של כל המערכות. זה לא שזה לא היה לפני כן, אבל אני מרגיש שאנחנו נמצאים בשלב של קפיצת מדרגה בהקשר הזה.
תודה. דברים נוספים שעסקנו בעבודה מערכתית, הכשרנו רכזות פרט ממש לאחרונה, ביחד עם אגף צמיחה. עשינו בוקר לרכזות קהילה בצפון בנימין, עשינו שיתופי פעולה מאוד חשובים בין קופת חולים כללית לבין היחידה לטיפול בהתמכרויות אצלנו עבור המטופלים. הכשרנו רכזי נוער על שימוש בסמים, העברנו בקהילות ונמשיך להעביר הכשרות על חוק הנוער. קצרו אותי. טוב, אז אני אדלג קדימה. יש לנו פה הרבה הרבה מה שרציתי להציג מהעבודה שלנו. מה? בסדר, אין בעיה. אני אציג את השירותים שלנו על המרחב כדי שתוכלו לראות אותם. יש לנו 4 משרדים ראשיים, העובדים שלנו נותנים שירות בכל היישובים, העוס המשפחה המרחבי. רגע. יחידות הטיפוליות שלנו, מועדוניות לילדים בסיכון, מועדוני ותיקים אזוריים ופנים יישוביים, מוגבלויות, יש לנו את כל, אנחנו נותנים שירות מגיל 0 עד 120, החל ממעון, מועדונית המשך בבית ספר, תעסוקה.
בעיניי המפה הזו חשובה מאוד, כי היא מראה, בעצם אתם יודעים שאנחנו עוברים לניהול אזורי, ולמעשה אגף שירותים חברתיים הוא הראשון שכבר עובד ככה פשוט, צריך התאמות טיפה לאזורים החדשים, אבל בגדול תראו את הפיזור, ופה האתגר של אחיקם כראש אגף במועצה כל כך פרוסה וכל כך גדולה, לתת עדיין כמה שיותר שירותים בכמה שיותר מקומות, באמת אין עוד רשות וראש אגף שמתעסק עם האתגר הזה ברשויות אחרות. זה כבוד גדול.
תודה. זהו, רציתי לדבר קצת על אתגרים, נשאיר את זה להזדמנות אחרת. אתם יכולים לראות מול העיניים. אני אסיים ואגיד שחוזקה של שרשרת נמדד בחוסן של החוליה החלשה ביותר שלה. ואם החוליה החלשה ביותר מתפרקת, אז כל השרשרת מתפרקת. ואנחנו פה באגף שלנו, ביחד עם הנהלת המועצה, ביחד איתכם היישובים, המטרה שלנו זה לדאוג שהחוסן הזה של השרשרת יישאר תמיד תמיד חזק, כמה שיותר, ובשביל זה אנחנו פה. ותודה על ההזדמנות.
תודה רבה. חברים, שאלות? יוסי, אתה שקט, יוסי שפר. לא, יוסי שפר, מה? לא שומע?
זה היה כל כך מהיר שהוא לא הספיק להגיד כלום.
כי אני רואה, סליחה שאני אומר, אתה בוא בלי להעליב, אבל אתה בשיעור פרטי.
אז לפחות שישלח לנו את המצגת שנוכל להבין.
אני רק אומר שחיקם עבד על זה עוד פעם. אנחנו הבטחנו בדיוני התקציב, לא רצינו אז אנשים ביקשו נושאים, אמרנו שנציגו בנושא. החיקם טרח על זה, עובד על זה הרבה מאוד זמן על ההצגה, וזה להציג אגף ענק ולהציג המון סקירה רחבה. אז קודם כל החיקם תודה רבה, באמת תודה רבה. אני, אופה, החיקם חוגג היום לא נישואים, אז מגיע לו מזל טוב. בשם חברי המליאה אנחנו מאחלים לך מזל טוב.
גם אחיה.
וננצל את ההזדמנות גם להגיד לאחיה שהוא היום מסכן, הוא הולך לחגוג יום נישואים, הוא עושה את הכל כדי שיהיה כמה שיותר מאוחר, הוא מדחיק את זה, אחיה. אני רק רוצה לומר לכם, במוצאי שבת האחרונה, מוצאי שבת האחרונה הייתה תאונת דרכים, לא אחרונה, סליחה, מוצאי שבת שעברה, הייתה תאונת דרכים קשה בכביש הבקעה, נפגעו שם הרכב של עם תושבים ותושבות שלנו מכוכב השחר, ובגלל שבאו מסוקים ואמבולנסים היה בלגן אחד גדול, אז אחד הילדים פונה להדסה עין כרם, 3 ילדים, 2 בנות פונו לתל השומר, והאבא שנהג ברכב עם עוד ילד פונו לרמב״ם. וזה היה חתיכת בלגן לאתר איפה הם, אבל אני הגעתי לבית חולים להדסה עין כרם בערך באחת בלילה, ולראות שם עובדות במסירות, ואומרת לי אחות אחרי, תקשיב, אין מועצה שכל כך מעורב. אנחנו עזרנו למשפחה מחצור למצוא, בכלל המשפחה לא יודע שיש תאונה, כי שם זרקו אותו ברמב״ם, אף אחד לא יודע מי הוא, והגיעו אלמוני, ורק בזכות הצוות אצלנו, מי, ולהתקשר לבתי החולים, ולהתקשר למשפחות, ולחבר, זאת עבודה מדהימה. במסירות מופלאה סביב כל שעות היממה, וזה גם, סוגיה קשה, זה בסוף לעבוד תמיד עם מקרים קשים, נמצא פה, סתם, אני רואה את יוסי ואבא מולי בנעלה, כי במקרה ראיתי שהיה פרסום אתמול, היה פסק דין של הבעל של שירה איסקוב, שביקש להשתחרר, אז אני נזכרתי באירוע בנעלה, ויש אירועים שהם אירועים קשים, ובסוף החבר'ה האלה, ובעיקר בנות האגף, שהן בנות, אני יכול להגיד צעירות, גם אני מרגיש צעיר, וסוחבות על הכתפיים כל כך הרבה, זה באמת לא מובן מאליו, אז זה באמת תודה ענקית על הדבר הזה בשם חברי המליאה. חברים, יש פה נושאים על סדר היום, אני חושב שכל הנושאים הם פשוטים, ולא צריך, תראו, נכון אמרתי שליוסי שפר, שעשה תהיה ברבע לשמונה, אבל אין חובה להישאר עד רבע לשמונה, נעבור עליהם, אחר כך יש נושאים שמעניינים אתכם, ניגע בהם. הנושא מספר, אני מדלג על נושא מספר 3, זה סקירה של הכנות לקיץ, נעשה את זה בסוף בשונות, מי שירצה יישאר, מי שירצה יוכל לצאת. נושא מספר 4 גם יורד מסדר היום כרגע, בגלל שלא שלחנו אותו מראש, הוא נשמט מרשימת הנושאים, ובשביל, למרות שהוא עלה בהנהלה, אבל הוא לא היה ברשימת הנושאים, ואנחנו לא יכולים לעלות אותו עם שני חברי המליאה לא נמצאים פה, אז הוא לא עולה כרגע. אני רק יאמר שהיית פה, טוב, אני נציג את זה כשיבוא, אבל יש פה בקשה של שני חברי המליאה, של כוכב יעקב ותל ציון, אבל אני לא יכול להעלות את זה, בגלל שזה נשמט מסדר היום, אלא אם כן יגיעו פה בהפתעה פתאום עוד 12 חברי מליאה, ואז יש סיפור אחר. אז אני מתנצל בפניכם, נעלה את זה כנראה למליאה הבאה. תברים, אני עובר בקצרה. יוסי, תקדים את ההצעה שלך לשמונה לדעתי. לשבע, סליחה, לא לשמונה. אני אומר, אפשר להקדים אותם.
יש אחרי זה כושר, שכיבות צמיחה.
הוא מסע גיבוש.
רגע, יש פה את כל ה... איפה את? איפה את?
לא משהו אינטליגנטים כמובן.
כאן, רשימת התברים. אז רשימת התברים לפניכם. רשימת התברים לפניכם. יש כאן, אתם רואים, תשתיות של... כל התברים למעט אחד, הלא בהנהלה, אבל יש פה תשתברים של משרד השיקון, באופרה. יש שינוי, יש השתתפות יישוב, בעצם יש פה הקטנה של משרד הפנים, ולכן יש מעורבות של היישוב, באופרה במתנס, מעון שיקומי, אז יש פה הפחתה של 350 אלף שקל שלא נדרשים, ולכן הם יורדים. זבוב החול, קיבלנו תקציב יפה ללשמן ימים משרד הגנת הסביבה, ליישובים ספציפיים, זו החלטה של משרד הגנת הסביבה איפה, זה בעיקר באזור גוש אדומים, שם יש נגיעות גדולה מאוד של זבוב החול, ואנשים, לא מעט אנשים שחולים בלשמניה, והתבר האחרון שלא היה, זה יבילים והיערכות לפתיחת שנה, שפתחנו תבר בשני מיליון שקל, אנחנו צריכים להגדיל אותו ל-4 מיליון שקל. אני רוצה להגיד משהו על תבר יבילים לפתיחת שנה, למי שלא היה בפעמים קודמות. תבר יבילים לפתיחת שנה, אנחנו כל שנה בונים יבילים בסדר גודל של כ-6 מיליון שקל, אנחנו לא יכולים לפתוח אותו על סמך הרשאות ממשרד החינוך, כי לוקח למשרד החינוך זמן לאשר את זה, ובשונה מבניית בית ספר שיש הרשאות מראש, פה זה תהליכים שקורים עד השנה האחרונה. אנחנו מאשרים את התבר מתקציב שוטף, ובהינתן שיגיעו הרשאות ממשרד החינוך בהמשך, לפי הקרות בצורך וכו' וכו', זה גם הרבה מלחמות, כי מהתחלה מאשרים סכום נמוך, ואת צריך להראות להם תשתיות היקפיות, הם שם 70, בקיצור, מה שנקרא פערי יבילים, וזה הליך שלוקח, יכול לקחת גם במספר שנים, ואז אנחנו מקטינים את התבר בהתאמה. לכן זה בא מתקציב שוטף. לצורך זה, כיוון שאני מגדיל את התבר בשני מיליון שקל, אני גם צריך לעדכן את התקציב השוטף בהתאמה, כי אני רישומית, אני מראה למשרד הפנים שלקחתם את התקציב שוטף, אני צריך לראות מקור לתבר הזה, ולכן אנחנו מעדכנים סעיף אחד, ומבקשים לעדכן סעיף אחד ויחיד, שנמצא, לא יודע, זה נמצא לכם בטאבלטים, פשוט מה שכתוב שם, מה שכתוב שם זה שיש 4 מיליון שח התחשבנות הסעות, כי זה גם מגיע באיחור. כשאנחנו הולכים למשרד החינוך להתחשבן על הסעות, זה גם מגיע באיחור. והגזבר צופה שנקבל עוד 4 מיליון שקל מהסעות שנים קודמות מההתחשבנות, ולכן אנחנו שמים אחד מול השני, אז אנחנו בעצם כאילו לוקחים מהסעות, מעבירים את זה לטובת היבילים, ואני מקווה בסוף, בסוף התהליך, שאנחנו נחזיר את זה לתבר המסודר. זה הסרבול ביהודה ושומרון, שמחייב אותנו ביבילים ובאי ודאות. אז זה התבר האחרון שנוסף הקדשנו. כן, יוסי שפר, אתה עושה פרצוף, כן, דבר.
כן, אני רק רוצה להבין, בסעיף שלא דיברנו עליו, תסביר לי לפחות את הטבלה, כדי שאני לא צריך לשאול את זה במיל, מה זה שיעור ההיטל בשח לחודש ליחידת דיור?
רגע, אני אדבר על זה. אתה מדבר עכשיו על היטל שמירה?
כן, כאילו...
אז אני אדבר על זה, רק אמרתי שאני לא יכול לעלות את זה. אני אמרתי שאני לא יכול לעלות את זה, כי אין פה מספיק חבר מיליאב, לכן זה יורד מסדר.
לא, אתה יכול להסביר, מותר לך אוף דה רקורד, לא נצטט אותך.
יוסי, אני אסביר בשמחה, אני אסביר, אני רק רוצה לגמור את סדר היום, אין בעיה.
זה חוזר בחזרה?
מה? שנייה, סיימנו את הטברים, רגע, סיימנו את הטברים, אין בעיה, אני אתן הסבר על נושא של אגרת השמירה, בסדר? ולמה זה הובא לכאן, אז אני רק סיימתי את הטברים, אני רק, כדי לגמור, יש טברים מסגירה, הטברים מסגירה, אנחנו לא עוברים עליהם, זה טברים, עוד פעם, לטובת חברי המליאה החדשים, זה טברים שהביצוע יסתיים, לפעמים זה בכמה שקלים יותר, כמה שקלים פחות, ואנחנו בעצם מאזנים את הטבר וסוגרים אותו, זה טברים שנגרעים ממצבת הטברים. אז זה עד כאן טברים. לגבי שמירה, אני סוקר את זה למרות שאני לא מעלה את הנושא הזה לצערי, לסדר היום. הייתה פנייה מצד חברי המליאה של כוכב יעקב ושל תל ציון, בטענה שביישוב הזה היה גידול מאוד מאוד משמעותי במספר יחידות הדיור, נבנו שם הרבה מאוד יחידות דיור, ואגרת השמירה לא השתנתה. למה היא לא השתנתה? אני מזכיר. אנחנו כמליאה סירבנו לעבור לשיטה של מטראז', אני עדיין עומד בדבר הזה, זאת אומרת, אני חושב שזה יותר נכון, אפשר להביא את זה לשנה הבעלי הדיון, בוא נגיד שכנראה כל שנה זה יעלה לדיון, אבל אני לא פותח את זה מחדש, זאת אקסיומה, בסדר, זאת הייתה החלטת המליאה לא לעבור, ומשרד הפנים אמר אין בעיה, אז אני משאיר לכם את התחשיב הישן, וזה מה שיש, ועם זה אנחנו ממשיכים. בגדול זה לא כל כך, לא כל כך שינה, כי גם ביישובים שהיה גידול במספר התושבים, בוא נגיד את, סליחה, עוד דבר חשוב להדגיש, זה רלוונטי רק ליישובים שגובים מס שמירה כחוק עזר שמירה ולא באגודות שיתופיות. זאת אומרת, מתוך כ-50 יישובים בבנימין, מדובר בכ-10 יישובים, אני מעגל את המספרים. עלות השמירה באופן אובייקטיבי, נמצא פה מישהו שמבין ומתמחה בדבר הזה, אז תקן אותי במספרים ואני חושב שאני אהיה קרוב, עלתה בשנים, השנתיים, שלוש האחרונות, בכ-30-40%. זה עלות השמירה, עלות השכר, עלות המין, לא דומה. לכאורה היינו צריכים להעלות את אגרת השמירה. אלא מה? ברוב היישובים גם בנו. ולכן נוצר איזשהו איזון בין עלייה בשכר לבין עלייה בזה, ורוב היישובים שגם מנהלים, אני לוקח את נעלה כדוגמה, בסוף עבד מקומי מנהל את התחשיב, הוא מסתכל שזה מאוזן, הוא מנהל את הכרטסת, אז אין לו בגדול בעיה. בתל ציון וכוכב יעקב הייתה בעיה חריגה, שלא היה פרופורציה, זאת אומרת, היה... מספר התושבים החדשים היה גבוה בהרבה יותר מהעלייה בשכר, גם כשלקחנו, לא בהרבה יותר, גם כשלקחנו תחשיב של עלייה ב-40%, אז עדיין יש מספר התושבים גדל, יש פה טבלה לפניכם, ולכן ביקשו חברי המליאה להדכן את ה...
אני לא מבין, אבל זה הסבר יפה מאוד, אבל מה זה המספרים? הטבלה. תל ציון לא מעניינת אותי, באמת שלא, שלא יקחו איזה אישית. אותי מעניין לי, תסביר איך...
אז אני רק אגמור...
שיעור ההיטל בשח לחודש ליחידת דיור 2,500?
לא, רק
ש... אבל זה מה שכתוב,
אני... תן לי רגע לתת לגמור לך את הסקירה.
זה מה שיש היום בתוקף.
לחודש?
לשנה היה...
כתוב לחודש.
תמציא את זה.
לשנה.
אצלי כתוב לחודש, איך אצלך?
נכון, יש פה טעות.
זה לא חודש, זה שנה. בסדר? עכשיו, בסוף, אחרי כל ההתחשבנויות האלה, אחרי כל ההתחשבנויות האלה, אפשר, יוסי, אתה שומע, יוסי?
כולי אוזן.
אפשר להוריד את אגרת השמירה ב-10 שקלים לחודש למשפחה. יכול להיות שיש יישובים, 13 שקל. יכול להיות שיש יישובים שבשביל 13 שקל לא היו באים למליאה ולא היה להם מאוד חשוב לבוא למליאה, זה עובד, זה יכול לעבוד, זה עבד... ביישובים האלה זה בוער, באו חברי המליאה, תקשיב, אצלנו גם 5 שקלים, זה כואב בבטן, ואם אפשר להוריד ב-10 שקלים למשפחה, זה מאוד משמעותי. עכשיו, אני אמרתי מראש, עד היום משרד הפנים מתנגד, כן קרה דבר ששכנע אותי לעוד את זה לפה, שהיה שינויים במשרד הפנים, השתנו אנשים במשרד הפנים, ויש סיכוי היום שישרו את הדבר הזה במשרד הפנים, האם זה יצליח או לא יצליח, אני לא יודע, זה תלוי במשרד הפנים, בתחילת שנה זה משרד הפנים מתנגד. לכן, אנחנו לא פותחים עכשיו את כל אגרת השמירה של היישובים, אנחנו נפתח את זה לקראת ינואר, ונעשה תחשיבים לתחילת שנה. יש פה מקרה נקודתי שהוא חריג, והוא תלוי במשרד הפנים, יאשרו אותו או לא יאשרו אותו. אני, לבקשת חברי המליאה, הסכמתי להעלות את זה לפה. אני גם מבין שאצלם עוד פעם...
למה הטבלה אותי מכילה רק 18 יישובים? איפה כל השאר?
אמרתי קודם שרוב היישובים מנהלים באגודות. נגיד אני בפסגות, הגבייה היא דרך אגודה, היא לא דרך מס ועד מקומי, רק היישובים. גובים דרך מס עזר, דרך חוק עזר, כי אין שם אגודה פעילה.
יש שם אגודה פעילה מאוד.
מה, מה?
אצלנו יש אגודה פעילה.
אבל עדיין הם גובים אצלכם לא מהאגודה, אני גם אזכיר לך למה, יוסי. אני זוכר את זה היטב, זה לא מהקדנציה הנוכחית. היו חברים אצלכם שהתנערו ואמרו, אנחנו לא מחויבים לאגודה, אנחנו לא חברי אגודה ולא רוצים לשלם. ולכן בא יישוב אצלכם ואמר, אני רוצה להעביר את זה למס, כי אני, יש חברים שהתנערו מלמעלה, מלמעלה, למעלה, יוסי, למעלה. צד שמאל.
נכון?
כן, כן, שמאל למעלה. אז יש חברים שהתנגדו לדבר הזה, ולכן אתם ביקשתם להעביר את זה למס עזר, כדי לוודא שאף תושב, אף משפחה, לא נמלטת מהדבר הזה. אז לכן אצלכם, למרות שיש אגודה פעילה, בגלל ריבוי, אני מזכיר לך, סוחרים, אנשים שעשו שרירים, וגם הלכו לכל הליכות משפטיים, אז לבקשתך, זה הובא לכאן ושונה.
רק לרשום פרוטוקול שאני ביררתי מחלקת נכסים, ירדנו בגדולתנו, ויש כבר יישובים שעוקפים אותנו במספר הנכסים הרשמיים והלא רשמיים, המוכרים ושאינם מוכרים. אנחנו כבר לא בטוח.
בסדר, אז זה נושא הגעת השמירה, אני באמת...
אני לא מצליח להבין את הסיפור של תל ציון כוכב יעקב. מבחינת העלויות...
זה משק סגור, נכון?
זה משק סגור. מעבר לזה, המחיר שהם משלמים היום זה לפי 1,151 שקל לשנה, שאם אני עושה חשבון...
לפי מה עוד פעם, יוסי? אוקיי, תעצור שנייה אחת, תעזוב אותי שנייה אחת. שנייה, רגע, רגע. בוא, כיוון שאנחנו לא מנהלים לדיון, יושב לך גזבר המועצה. יוסי.
לא, אני לא מבין על מה הדיון, כי הם משלמים מה שהתחשיב של 23.
לא. תסתכל בתחשיב האחרון, בוא, יושב איתך שימון, אנחנו לא מעלים את זה, אפשר להוריד ב10 שקלים, תסתכל, ובוא, יראה לך את זה, אתה, אם אנחנו טועים, תקן אותנו.
השאלה אם זה הוצמד, לפי הצו זה לא הוצמד.
שימון, בוא, כיוון שזה לא עולה, שב איתו, בדרך כלל כשהוא מאיר הערה הוא יודע מה הוא מאיר, אם צריך לתקן משהו אצלנו, בוא נתקן. במהות, בתחשיב אנחנו יודעים, שאתה הלך שנייה, דבר איתו. מעולה, בסדר? אבל במהות מדובר פה על הפחתה. טוב. אישור דוח כספי 2021, זה עוד אחד מהדברים שאנחנו מחויבים, אני מזכיר, שנת 2021 נסגרה כבר מזמן, אנחנו מקבלים... משרד, אנחנו מגישים דוח למשרד הפנים, ומשרד הפנים יש דוח מבקר, והוא מבקר את, מבקר את הדוח, הדיעה עבדה מול המבקר, ובעצם אנחנו מגישים את הדוח המתוק, כאילו, סגרנו, כבר עשינו עדכון תקציב לשנת 2021 מזמן, ובעצם אנחנו מביאים לפה את הדוח אחרי, את התקציב, אחרי שהוא עבר בדיקת משרד הפנים.
את הדוח, דוח הכספי החתום.
את רוצה להגיד את זה? משהו להחכים אותנו?
אני יכולה להסביר מה שרוצים.
לא יודע, אם זה מישהו טוב, בוא, אם מישהו יש לו שאלות על הדבר הזה, שישאל. אם לא, אנחנו מתקדמים. תקציבי יישובים, בסדר? יש כאן, איפה זה? יש כאן תקציבים של כמה יישובים? איזה?
דולב.
בסדר, אז יש לפניכם עוד שלושה תקציבים שנוספו, זה דולב, כוכב השחר ופסגות. אני ביקשתי, הבאנו את זה גם להנעת הטבלה המרכזת, בגדול כל היישובים הגישו, למעט כוכבי לכת, כמו מצפה חגית, אני מבין, זה המשפט הבא, נווה ארז וכאלה, שאנחנו גם לא כל כך בטוחים שאנחנו רוצים שהם יגישו, כי אז אנחנו צריכים להתייחס אליהם כיישוב, בסדר?
המצב השתפר ישראל בזה שיישובים, כולם הולכים לפי המבנה שהוחלט פה?
רגע.
המבנה ה... חלקית, התקציב.
חלקית, חלקית. השתפר מאוד, כולם הגישו. לגבי התאמות בתקציב, כיוון שעכשיו נאור עובד על תוכנה חדשה, אז יש כאלה שהוא, שהם עובדים השלון, שאמרו לו, חכו, חכו.
כן, אנחנו הולכים בדרך הנכונה לכבר שכולם...
כן, 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 חד משמעית, ולכן אנחנו בעצם סוגרים את, את האירוע הזה. פרוטוקול ועדת הקצאות, אז יש פה טבלה מרכזת בפניכם, היא נמצאת בעמוד, איזה עמוד זה הטבלה הזאת, של כולם. לא, זה כאן. לא, פתחתי. היה... רגע. הנה. לא, לא, לא. בקיצור, כל הנושאים כאן זה מוסדות חינוך של מוסדות המוכשר, זה בתל ציון וגני מודיעין וכוכב יעקב, זה מוסדות של המוכשר וזה מה שעולה פה. אני מזכיר, זה סוף התהליך. אנחנו לא מתחילים הליכי הקצאה לפני הבחירות, בשנת בחירות. אמרתי, כולם מוסדות חינוך, זה רק אני... ברוך הבא, יש לנו מניין של חברי מליאה עכשיו. סתם, אתה אחד מיותר ש... אז זה ועדת הקצאות. פרוטוקול ועדת הנצחה מופיע בפניכם, אנחנו לא מצביעים על פרוטוקולים, מי שיש לו הערות מוזמן לקרוא. ונושא אחרון שאני ארצה להעלות להצבעה ואחר כך, זה מינוי אבי בר. אבי בר החליף את יהודה כהן בכוכב יעקב, ואנחנו מבקשים... מה? כן, יהודה היום עובד באגודה של...
מה?
עובד באגודה השיתופית. ולכן הוא לא יכל בין ניגוד עניינים להיות פה ושם, אז בעצם אבי מבקש להיכנס בנעליו של יהודה באותן ועדות, שיהיה נציג בכוכב יעקב, אז אנחנו נעלה את זה להצבעה. זהו, אני מעלה את הנושאים להצבעה בקצרה, זה נושאים קצרים.
ארנונה לשנת 24, למה היא לא עולה היום?
אני, שאלה פגז, אני אגיד לכם למה יוסי שואל את זה, לפי החוק, עד סוף יוני, זה הזמן, המועד האחרון שאפשר לעלות למליאה את דיוני הארנונה, יפה שאתה עוקב אחרי זה, ותיק ורגיל. לא, למה אני שואל, מה? אז לא ראיתי, אבל אני גם שאלתי את זה, גם שאלתי את זה כי גם אני זכרתי וזה
מפחק. מה זה?
למי שלחת?
לישראל, לך, ל...
טוב, לא יודע, לא ראיתי, אבל לא משנה, התשובה היא בשנת בחירות. לא מעלים דיוני ארנונה לפני נובמבר, ויש הערכה בחוק, מעלים את זה אחרי נובמבר, ויש הערכה בחוק לדבר הזה לשנת בחירות.
זה לא אומר שלנו,
רכית. זה ה... לא, כי יש חשש, לא, לא, לא.
אבל הארנונה של שנה שעברה שאושר, המגבלה של השטחים הציבוריים, נחסם על ידי שר בתקופת בחירות.
לא, בחירות, לא, בחירות לרשויות.
לא, בסדר, אבל אני אומר...
אבל ההבדל הוא שכאילו בעצם מה חשש, שיבוא ראש רשות, יגיד לכם חבר'ה, אתם יודעים מה יהיה לשנה, אני נותן לכם הנחה, ברנו מוריד לכם 30%, בסדר? אז לכן בשנת בחירות מביאים את זה בנובמבר, ויש לזה מועדים שונים מהדבר הזה. זאת התשובה לשאלתך. בדיוני המליאה הראשונים, עכשיו אני מזכיר, דרך אגב, כשסיפרו לי זה, נזכרתי, מי שזוכר בקדנציה היה... זה היה קדנציה ראשונה של חברי המליאה, והיה דיון סוער, זה היה נשמע מדד, ומה זה עולה, ולמה מעלים, והיה... בסדר, אז אני מקווה שבמליאה הבאה יהיו חברי מליאה כבר שהם רגילים וזה, ולא... אם יהיו כולם חדשים, זה יהיה עוד פעם, עלול להיות אירוע סוער. אני מעלה להצבעה... איפה אחי, רק? בסדר, שנייה, לא משנה, הלך. לא, לא, לא עניין של שמיעה. אז אישור תברים 623, כפי שהוצג בפניכם, מי שמתנגד שירים את ידו, מי שלא שירים את ידו עבר פה אחד. תברים לסגירה 623, מי שמתנגד שירים את ידו, מי שנמנע שירים את ידו עבר פה אחד. השינוי הכספי, הסעות יבילים, כפי שהוצג על ידי, מי שמתנגד שירים את ידו, מי שנמנע שירים את ידו עבר פה אחד. אישור תקציבי יישובים שהובאו לפניכם, תקציבי היישובים, דולב, כוכב השחר ופסגות, מי שמתנגד שירים את ידו, מי שנמנע שירים את ידו, עבר פה אחד. אישור ועדת הקצאות, מתאריך 8/5/23, מי שמתנגד שירים את ידו, מי שנמנע שירים את ידו, עבר פה אחד. אישור פרוטוקול ועדת הנצחה, סליחה, זה לא מעלה. אישור מינוי אבי בר כמחליף של יהודה כהן בוועדות המליאה, ועדות שבהם היה. אם אני זוכר נכון, מה זה היה, אבי? זה היה הנהלה? הנהלה כספים ותיירות?
אני רציתי להיכנס לתיירות שהוא לא...
הנהלה כספים ותיירות. עכשיו רגעים אתה יכול בבקשה לצאת החוצה בדקה, תמחה לנו, בסדר?
תרחמו, זה למה?
אנחנו נשתדל לרחם עליך. אני לא יודע אם לרחם עליך זה לתת לך להיכנס או לא יודע אותך.
ישראל, אני לא מבין למה לקח לך 5 שנים לעשות כאלה ישיבות קצרות. זה מה קורה פה?
אני איך את האמת...
אתה מתחיל להתייעל, מה קורה פה?
גם הוא לא מבין. בכל זאת הבחירות בפתח.
תראה, הוא מרחם עלינו.
טוב. אז אני, מי שמתנגד שירים את ידו, מי שנמנע שירים את ידו, עבר פה אחד. אבי, אתה מוזמן להיכנס אם אתה שומע אותנו. לא, סתם. עשיתי את זה, כן. זהו, זה ה... שנייה. מה? הכנסתי, הנהלה, תיירות וכספים, הכל בסדר, נגמר. זהו, נושא, זה הנושאים של סדר היום. אני מודה לכם לצערי, אני אומר עוד פעם, בדיוני התקציב שלכם, לא בדיוני התקציב, נשתדל להביא למליאה הבאה את תקציב. מס השמירה, ילך, ילך, לא ילך, לא ילך, אנחנו נשתדל לעשות, לבצע את הדבר הזה. עד כאן נושאים של סדר היום, אני ביקשתי ממשה רוט, איפה הוא? פה. לא, להציג בכמה מילים את הערכות לקיץ.
קבלו את משה.
אנחנו נכנסים לקיץ. בבקשה, משה.
משה, תגיד שביקשת
תודה רבה לרועי.
גם אני באתי ביאלו. סתם.
תודה רבה. אז אני באמת השבוע יצא לי להיפגש עם ועדת חינוך, ונתתי להם פירוט. אני אתן לכם פה תקציר, כי אני מרחם עליכם. שמי משה רוט, מנהל מחלקת צהרונים וקייטנות. פה במועצה זו השנה הרביעית. ואני ברשותכם רוצה לפתוח בהודעת וואטסאפ שרצה היום בקבוצה של המפקחים על הקייטנות במדינת ישראל. כתוב שם ככה. ורד, אני ממש אשמח שתעבירי את המסר הלאה. זה ביזיון. עד עכשיו לא פרסמו תכנים לקייטנה. אני ועוד כמוני יושבים לבנות ולכתוב תוכניות בנוסף לכל העומס שיש אלינו. 10 ימים לפני הקייטנה וכלום. אבל בבנימין, נושא הקייטנה נכתב עוד לפני פסח, כשהמצב במדינה התחיל ככה לסעור. תודה רבה. המצב התחיל לסעור, והוחלט שאנחנו הולכים על פסיפס ישראלי, קייטנה של חיבורים וחוויות. ישבו אנשי הפסגה מאגף החינוך וכתבו חוברות מקצועיות עם תכנים, הכל מוכן, הכל כבר נמצא אצלם. יש פה קצת מספרים, אם תצליחו לקרוא, אחד הגאוות הגדולות שלנו, הכל קורה בבנימין. כל מה שנכנס לקייטנות נשאר בבנימין. לפני 4 שנים, בעיניי הייתה החלטה דרמטית של המועצה הנוכחית הזאת, והיא שכל הקייטנות נעשות על ידי המועצה. שימו לב, המספרים האלה, אני מתחיל, תרדו מלמטה דווקא, 12,000 חולצות, ארגזי ציוד, עובדי שטח, הכל קורה פה. ספקי תוכן, ספקי ציוד, אנחנו קונים אך ורק מבנימין, מדובר על סדר גודל של 16 מיליון שקל בשנה, שנשאר בבנימין, לא יוצא החוצה, אנחנו מאוד אוהבים את זה, אנחנו מקימים לקראת כל קייטנה איזשהו חמל, אתם יכולים לראות אותו פה, והאתגרים מאוד גדולים, האתגרים גדולים בגלל ההודעת וואטסאפ שפתחתי איתה, המדינה, משרד החינוך, מתחילים מאוד מאוחר את עניין הקייטנות, פה בבנימין הרמנו רף מאוד גבוה של תוכן, של ציוד, של לוח זמנים, אין קייטנה, אין בייביסיטר, סליחה, אין קייטנה, אין בייביסיטר אצלנו, הכל תוכן וכיף וחוויות, ואנחנו עובדים על זה מאוד קשה, אין הלימה בין לוח הזמנים של משרד החינוך, ללוח הזמנים שבו צריך להקים קייטנה. הארגזים שנרזים, שוב, הכל פה בבנימין, עם עובדים שלנו וספקים, תושבים שלנו, יש פה איזושהי מלאכת מחשבת איך להתחיל לעבוד לפני שמשרד החינוך כתב את התקציב, ופה מי שמחובר, הבנתי שאדון וולף הגיע עכשיו מכנסת ישראל, מי שמחובר יכול להעלות את העניין הזה שמאוד מצחיק, שכל קורא קייטנות משתחרר לציבור הרחב פחות מ-30 יום לפני הקייטנה.
על איזה תאריכים מדובר?
הקייטנה, מיד בסוף הלימודים, מ-2 ביולי עד ה-20 ביולי. שוב, זו החלטה של...
תמיד שאנחנו כמועצאים היינו מחכים למדינה. כי זה נפקמינה, כמה זמן, איך, כמה כסף, המון דברים. לא היה קייטנה, זה פשוט הזוי, הזוי.
לא היה קייטנה, בטח לא באיכות.
קורונה, תקציב מדינה, סתם, תשחררו, חבר'ה.
אז...
משה, בקצרה, קדימה.
אז בקצרה, אנחנו עושים עיצוב שלנו, הכל שלנו ולא של משרד החינוך. שוב, משתי הסיבות שהזכרתי, הזמנים שלהם לא הגיוניים, והאיכות שלנו... רמה מעל. אנחנו מקפידים שגם הרכזות יקבלו הכל עם נראות. אנחנו למדנו שרכזת שמקבלת דברים איכותיים, נותנת מעצמה בצורה איכותית יותר. סתם אתם רואים פה דברים שנעשים רק בבנימין ורק משלנו. יש לנו אתגרים שמדלגים גם לאחרי הקייטנה. במהלך השנה, הבתי ספר והגנים של הילדים שלכם, הגנים, סליחה, מסתיימים בשעה 2, יפה. הקייטנה, משרד החינוך אומר, מסתיימת ב-1. מה נעשה עם השעה הזאת? מי יודע. אז הייתה פה, שוב, הזכרתי בהתחלה את ועדת חינוך, שקבעה איזושהי מדיניות, אנחנו נעשה את הקייטנה עד 1, אבל נציע ליישובים צהרונים. צהרונים מאוד יקרים. אין? יפה. אנחנו, כן, כן, אנחנו המשוגעים היחידים, במחירים האלה בוודאי, היחידים שעושים את זה, מאוד יקר, בגלל שעד ה-30/6 הצהרון מסובסד, זה עלה או 100 שקל או 350 שקלים, בקיץ כל העלות על ההורים, מי שמצליח לראות את המספרים, זה מעט מאוד נרשמים, זה רק מי שנפתח, בסדר? היות שלא נפתחו כי אין מספיק נרשמים, ולכן אני מדלג לשקופית הבאה והבחינתי האחרונה, אם תרצו אפשר להתעמק יותר, האתגרים. אנחנו חושבים שהשעה הזאת מאחת עד שתיים צורך רחב והרבה יותר גדול. נצמדים תמיד למדיניות של ועדת חינוך והמליאה, ולכן נצמדים לכל קורא. בעינינו התוספת שעה שנהגנו בעבר לעשות אותה, המועצה ספגה את התקציב הזה, אז זה אתגר ראשון שצריך לצלוח אותו. האתגר השני, דיברנו עליו, כל קורא שיוצא מאוד מאוחר. סגירת רישום, יש תמיד מתח, ואני מקבל טלפונים מהיישובים, מהנהגות היישוב, ועדות חינוך, מזכירויות, רכזות קהילה, עובדות סוציאליות, תכניס את התושב שלא הספיק. צריך להבין שמצד אחד הרצון לפתוח ולא לתקוע את ההורים, לתקוע במרכאות את ההורים עם הילד ביולי, אנחנו מבינים. מצד שני, כשהרשמה פתוחה עד אלו ידע, אז מזמין קייטנות ברמה של משרד החינוך ולא ברמה שבנימין רוצה. יש לנו המון מוסדות שמזמינות מראש קייטנה גרעונית, כל מיני הפרדות בגלל גילאים, בגלל בנים בנות, בגלל קבוצות עם ייחודיות שונות. אנחנו מתקצבים את זה, וצריך לדעת שהמועצה סופקת את זה באהבה גדולה, אבל משרד החינוך לא מכיר בדברים האלה. מבחינת משרד החינוך, 25 ילדים מתחברים יחד לקבוצה, כל מספר אחר שחברי המליאה יספגו ויצביעו בעד זה. אנחנו רק נסיים שאנחנו נותנים אוטובוסים לכל הקייטנות, גם קייטנות שלא עובדות איתנו, שוב, החלטת מועצה. מה זה?
מה זאת אומרת קייטנות שלא עובדות איתנו?
גם קייטנה עצמאית שפועלת בבנימין עם ילדי בנימין, אנחנו מספקים להם את ההסעה. שוב, החלטת מועצה שאנחנו עומדים מאחוריה, מאוד קשה ליישם אותה. לא כל אחד שפותח, בוודאי. מי שעומד בתנאים וכולי. לא כל אחד שפתח קייטנה בחצר, קייטנת אמהות. אז על זה אני מדבר, שהצורך שלה נתת אוטובוסים בהתאם להחלטת המועצה הוא ענק. החברה לפיתוח בסוף מאוד מוגבלת ביכולות שלה לתת. עושה מעל ומעבר, העבודה הייתה מדהימה, אבל מאוד קשה לספק את כל הצרכים שאנחנו רוצים לתת אל מול מה שיש להם. אני אעצור פה, מי שרצה הרחבות.
אני רק רוצה לחדד את הנושא של האוטובוסים. מה זאת אומרת? הקטנות הן בתוך היישובים. הקטנות הן לא מחוץ ליישובים, אז למה צריך אוטובוסים?
אנחנו לכל קייטנה נותנים 3 ימי טיול. לצאת לקפצובה, לצאת לנחשוני.
ולקטנות פרטיות גם המועצה נותנת? קטנות שלא תחת המעטפת של המתנס.
יש נושא הסעות, זה שותפות עם החברה לפיתוח, שהיא בעצם מעמידה בכל יישוב, לא לכל, לשלושה אנשים, ביישוב, בסדר? יש סיכום שנותנים כמה קווים ארוכים, וזה שני קווים ארוכים ושני קווים קצרים. ארוך אחד ושני קצרים. קצר זה לקפוץ ליישוב ליד, ארוך זה לנסוע ליום טיול בספארי, אני לא יודע מה. גם כשיישוב עובד, לא דרכנו, אבל זה קייטנה יישובית, לא פרטית, כשהוא אומר פרטית זה לא שלושה אנשים. אם היישוב עבד באופן עצמאי והשיא קייטנה דרך מפעיל אחר, אז החברה לפיתוח אומרת, בסדר, גם זה בסדר, אנחנו לא, ברגע זה יישובי, אני לא מסתכל אם זה עבד דרכי או לא דרכי, זה ילדי בנימין, יקבלים את אותו מענה, זה כל הסיפור. טוב, חברים, תודה רבה, משה. אני לא רוצה להאריך שבשונות, אני רק רוצה, אני צר לי שאין פה עוד חברי מליאה, אבל אני רוצה להגיד תודה רבה, נמצאת איתנו עדיה. עדיה, שעדיה, עדיה באמת, 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 אחת, אנחנו ניתן בעזרת השם גם משהו, אבל לא נעשה את זה פה לפני כולם, אבל עדיה ישבה איתכם במליאות, בשעות לא שעות, הייתה איתנו פה באמת בהרבה מאוד פעמים, עדיה ישבה בתקציבי המדינה, מול המדינה, במשרד האוצר, משרד הפנים, והצגיע את המועד, באמת הייתה, אבן בסיס מאוד מאוד משמעותית בגזברות המועצה. עדיה מצטרפת למחלקת העריקים, ועכשיו זה נהיה העריקים והעריקות. כל אלה שיצאו מפה ואנחנו, לא, אני אומר ברוך השם, מתקדמים למשרד הממשלה, והיא לא מצליחה להיפרד מ... אני צוחק. מישראל למלאכי, והיא עוברת באופן... מה, אסור להגיד זה? היא עוברת באופן מפתיע למשרד האוצר. לא מדברים על זה. בקיצור, אנחנו רוצים לצאת את ההזדמנות, להגיד לה באמת, עדיה, רוצים לצאת את ההזדמנות, להגיד לך תודה ענקית, ענקית, על זמינות לא רגילה, בימי שישי ומוצאי שבתות וימים ולילות, ובאמת השעות שהיית פה במועצה, והחייזר היחיד שלפעמים אני יוצא פתאום מ-11 מהמועצה, ואני רואה איזה אור דולק, ועדיה יושבת שם ועובדת, לא מובן מאליו, את גם לא היית בשטח, את גם לא היית בשטח, להרבה מאוד, והרבה אנשים לא פגשו אותך, ואנחנו יודעים מה המשמעות שלך, אז מאחלים לך בהצלחה רבה רבה רבה. יערה, אנחנו בינתיים יוצאת, יש יערה נכנסת כרגע למילוי מקום לחצי שנה, למלא את מקומה, יערה כבר עשה את התפקיד הזה בעבר, בקובעים אחרים, עם גזברים אחרים, לא קובעים אחרים, גזבור, מה?
עם כולם.
לא, עם שימון אולי.
וכל
גזברי המועצה לדורותיהם, ובעצם יערה, יערה הולכת למלא את, את המקום הזה, אז אנחנו מאחלים לשתיהן בהצלחה רבה. זהו חברים, אם מישהו מתלונן למה גמרנו מוקדם מדי, שאלות לאפי וגולן שלא היו. אם מישהו עוד נושאים, משהו, מישהו, אז צריך גם לגמור בזמן. תודה רבה רבה לכולם. כן, ניסים. ניסים, לא שומעים אותך, קח מיקרופון.
הנושא הראשון זה הסיפור של ההפקדות במנהל התכנון. סקירה על ההפקדות במנהל התכנון. זה אחד, והדבר השני, ועדות, בחירות, אם יש איזשהו אינפוט כזה.
טוב, אסור לדבר פוליטיקה, אז אני לא אגיד לכם, רגע, נו. חבר'ה, אז אני לא אגיד לכם, אני לא אגיד לכם למי להצביע, רק אל תעשו טעויות, תיזהרו. מה? זה או אני או אבי אביטל, אחד מאיתנו מתמודד, זה נראה מי ה...
זה לא אבי אביטל.
זה לא אבי אביטל. טוב, לגבי ועדת תכנון, אז באמת הייתה, נכון, אני לא אשמע, זה פרח מזיכרוני, הייתה לנו דרמה מאוד משמעותית וחשובה השבוע, לא השבוע, אתמול, שדי עברה בתקשורת הישראלית מתחת לרדאר, בתקשורת האמריקאית היא תפסה תאוצה מאוד משמעותית, וזה שינוי החלטה 150. החלטה 150, אני אישית, לדעתי, נפגשתי עם ראש הממשלה, באופן אישי לדבר הזה, לערכתי 10 פעמים במהלך הקדנציה האחרונה, מלפני 5 שנים. זה אבן שהושלחה לבאר על ידי, אני לא אגיד מי, בשנת 96, ובעת, אני רק יכול להגיד שהוא היום ראש ממשלה, אבל והייתה החלטה ב-96 שהעביר אותה אז בנימין נתניהו, שכל שלב תכנוני דורש אישור דרג מדיני. מה זה אומר? זה אומר שבין 4 ל-5 פעמים כל יחידת דיור בנימין נדרשת לעבור דרג מדיני. מה זה 4 או 5 פעמים? פעם ראשונה זה בהרשאה לתכנון לפני שמתחילים לתכנן, פעם שנייה זה בהפקדה להתנגדויות, פעם שלישית הפקדה לתוקף, פעם רביעית בפרסום לתוקף, כאילו אחרי שכבר עברת כל התהליכים, ואם זה דרך רשות מקרקעי ישראל, אז גם השיווקים, זה בעיקר פה בבנימין, נכון היום זה רק אדם, אז גם השיווקים דורשו אישור דרג מדיני. כל אישור דרג מדיני קורה שני דברים. א', לך תחכי, לא נגיד בשנה שעברה התכנסה מועצת תכנון עליונה בגלל אישור דרג מדיני רק פעם אחת, ודבר שני, סופרים את כל יחידות הדיור על 1,000 פעמים, אומרים לך, רגע, יש לך 400 יחידות דיור. כל פעם חוטפים מחדש. והדבר הזה נכנס
להסכים לכל... ככה הימין יודע לשלוט.
הדבר הזה השתנה, סוכם כבר בהסכם הקואליציוני, וברוך השם, אני אומר פה מילה טובה לשר בצלאל סמוטריץ' שעמד רגליים האחוריות, כמובן לראש הממשלה שאישר את זה, וגם ליואב גלנט שר הביטחון, ובעצם הממשלה הצביעה לשינוי וצמצום מחמש פעמים לפעמיים, שאני אומר לכם, שנבחרו הפעמיים שהן לא תמיד קורות. במילים פשוטות, זה פלון, השתחרר, עכשיו, זה עדיין יישאר מועצת תכנון עליונה, עדיין צריכו, זאת אומרת, יהיה אפשר לא להעביר מועצת תכנון עליונה, יהיה אפשר לתקוע הליכים תכנונים, אבל הנושא של דרג מדיני, דרג מדיני, זה פעם אחת בעצם, once הממשלה אישרה, הדרג מדיני אישר את זה, זה ישתחרר, וגם הוגדר בהחלטה שדרג מדיני, המשמעות שלו תהיה השר במשרד הביטחון, שאחראי על המינהלת, שזה גם בשורה שהיא משמעותית, כי לא צריך עכשיו גם שר הביטחון, גם השר במשרד הביטחון וגם ראש הממשלה, מספיק השר במשרד הביטחון, זה דבר שהוא מאוד 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 משמעותי להתיישבות, ובעזרת השם נראה את הפירות שלו בשנים הקרובות. בתקשורת הישראלית אמרו, טוב, הייתה, דרך אגב, גם בדיון, בהחלטת הממשלה, ביבי אמר, טוב, יש פה איזה משהו פרוצדורלי, זה החלטה 150, זה. זה גם ככה עבר בתקשורת הישראלית, האמריקאים פחות אהבו את זה, והממשל האמריקאי אמר שהוא מוטרד, שם מוטרד זה מילה לאני נסער, כי שם זה מאוד עדיב. מוטרד מהשינויים האלה, אבל בסדר, כל עוד הוא מוטרד וזה מתקדם, אז...
בקיצור, אתה אומר, אתה תראה את וושינגטון יותר מאשר נתניהו.
זה לא חוכמה, זה כבר קורה עכשיו.
אני יודע.
כן. אבל זהו, אני מקווה שזה יפתח לנו חסמי בנייה. בנוסף, התפרסם סדר היום למועצת תכנון עליונה, שאמור להיות בעזרת השם בתחילת שבוע הבא. יש פה מלחמת עולם עשינו, בניגוד לכל הלא מאמינים, שאמרו שנווה צוף לא תהיה מוכנה ולא תעלה, ולא צריך בנווה צוף טבעות, ואנחנו התאבדנו על נווה צוף, כי היו כאלה שטענו שבנווה צוף יש עוד 100 יחידות, ושיבנו בנווה צוף 100 יחידות, זה ייקח עוד 3 שנים, למה לדחוף את זה? עמדתנו המקצועית אומרת שדווקא בגוש הזה של אתרת נווה צוף, כל יחידת דיור שאפשר לאשר סטטוטורית צריך לאשר אותה. למה? כי זה, אם יהיה מקום שיוקפא או משהו כזה, זה יהיה המקום הראשון שיוקפא. ולכן בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם, מעל 300 יחידות דיור יאושרו, או יעלו דיון, אבל בעזרת השם יאושרו, בסדר, 326, לחצי 316. אני מודה על האמת, כן התפשרנו על 100 יחידות, אבל לא משנה, זה נתנו באלי לא מעט, יש בגני מודיעין גם בשורה משמעותית, כי זה גם יחידות דיור שדוחפות את, בעצם מזיזות את הגדר ומגדילות את שטח היישוב, ויש עוד יחידות דיור באלי, עוד טבע משמעותית, בסך הכל בבנימין, מעל כש 850 יחידות דיור, שזה מאוד מאוד משמעותי, ווואלה, בעזרת השם כל מטה נהיה מוכנים ככה עם עוד יחידות דיור.
מה לגבי קו כחול, באופן כללי, ברמת המדיניות?
גם בזה יש התקדמות, זה דברים שעובדים יחסית בשקט, אבל אני אומר לכם שכבר עובדים היום על קווים כחולים במיקור חוץ, ויש התקדמות מאוד מאוד משמעותיות. אחד המקומות שאנחנו מאוד מתקדמים מהם זה בנילי ונעלה, ויש עוד כמה שהם על הכוונת עכשיו, שמתחיל לרוץ קו כחול בגבעת הראל, גבעת הרועה, בגבעת הסלעים, יש כמה קווים שמתחילים לרוץ, גם קווים כחולים וגם סקר, שזה שני עולמות שונים ומתקדמים, יש עוד הרבה מה לעשות, אבל בהחלט אפשר לראות שמתחיל שינוי משמעותי מול המינהל האזרחי. זה עוד לא מה שהיינו רוצים לראות, אבל ממש רואים שינוי משמעותי ומבורך. ניסים, שאלה אחת לך, מיליה. סתם, אחי, דבר.
לא, בגלל שביטלת את הבחירות, אז יש לי עוד ספר. כאילו, ביטלת את השאלה
על הבחירות. לא, אני אגיד לך, מה אתה רוצה? מה, אתה שואל מי להצביע? לא הבנתי.
עוד שאלה שלישית. היה איזשהו בז מטורף סביב העניין הזה של התקשורת, שירד לאיזשהו תימיון.
מי? מה? מה?
אתם מחברים את בניינים.
עכשיו, ייקח מיקרופון גם כי לא שומעים וגם כי זה לא מוקלט.
סיבים. סיבים אופטיים. בסוף היה איזשהו קרש ביישוב לשם, שגרם בעצם לחברה המובילה בעצם של התקנות סיבים, בעצם לעצור את כל האירוע הזה.
היא לא החברה המובילה, שומרון הלכו במכרז שונה מאיתנו, הם גם רצו לפרסם שהם הצליחו, הם בינתיים נתקעו, זה לא רק בלשם. החברה שעשתה בשומרון גילתה שזה פחות כלכלילה, והפסיקה לפרוס, מכניסים חברה אחרת, אנחנו ממשיכים בכל הכוח, לדעתי תוך חודשיים אנחנו גומרים את כל בנימין. כן, כן.
לא, השאלה זה לא היה אם מחברים, כי אנחנו מחוברים בנווה צוף כבר שנה, הרעיון זה לדעת אם באמת יהיה איזשהו שינוי בקשר, כי בסוף לא, אנחנו מדברים לא, על לא, איזושהי לא, אנטנה לא. מזרית שתביא רק איזשהו מי אמגה, ובסוף זה לא באמת לא, game changer. לא,
עוד פעם. נכון לרגע זה בבנימין, המכרז שלנו טוב, עובד, החברה פעילה, עובדת, ממשיכה לרוץ קדימה, עובד. שומרון, יש שם באמת אירוע, עם חברה שלא נערכה נכון, גם המכרז שם עבד שונה, והם חתכו מחירים, כאילו הכריחו אותם למחירים שהם לא סבירים, ועכשיו הם נתקעו, אבל אני לדעתי הם כבר הכניסו חברה אחרת בנעליהם, במחירים אחרים, קיצור מתנהלים עם האירוע הזה. אנחנו ברוך השם במצב טוב. כן, אבל לא קשור לחברה שלך, זה לא קשור לחברה.
לא, הוא שואל בעצם, האם יהיה שינוי אמיתי אחרי שיחברו אותך לסיבים? זה משהו שואל.
זה מה שואל? מה שהצהירו, כן. מה שהצהירו זה שבעצם לא יהיה שינוי ברמת המהירות.
ניסים, כמו שאתה יודע, אין אף אתר ישראלי, כמעט אין עולמי, אבל בטח שאין אף אתר פה שאתה גולש עליו בארץ, שיכול לתמוך במהירות של הסיב. זה דבר עתידי.
אני אענה על זה, רגע.
רישה דה פקטו שלך היא קשורה בה.
ניסים, אני אתן איזושהי תשובה.
ניסים, תן לי, אני אענה על זה.
אצלנו התקינו דור 5 סלקום, לא, רק כדי להבין את האירוע. התקינו אצלנו דור 5 של סלקום, ובסלולר אני גולש יותר מהר מאשר קווי בזק.
אני אענה לך, אני אענה לך. ענינו, במכרז שלנו, יש, הסיבים עושים שתי פעולות. פעולה ראשונה, חלוקה נכונה יותר בתוך היישוב, שהיא מנקודת כניסה, אז היא עושה חלוקה נכונה יותר, והפעולה השנייה היא תלויה מאיפה מגיע הסיב. כלומר, אם לנווה צוף מגיע סיב אופטי עד נווה צוף, אז בעצם כל הבעיה הייתה בחלוקה הפנימית, וזה פותר, בעצם פותר את התעבורה הפנימית ומחליף אותה. אם בנווה צוף או בחלק מהיישובים זה מגיע באמצעות אנטנה, אנחנו דרשנו לא לבנות על האנטנות הקיימות, אלא באחריות החברה להקים, להוסיף אנטנות, הם עומדים על תרנים קיימים, כדי שיעמדו במהירות הנדרשת. ובאמת החברה מוסיפה אנטנות. האם להגיד לך שאנטנות, אם הנוספות, זה במהירות של סיב קווי, התשובה היא לא. האם להגיד לך זה שיפור משמעותי, התשובה היא כן. איך זה נראה בנווה צוף? אתה שומע איך זה נראה בנווה צוף ספציפית? אני לא יודע, בטוח יהיה שיפור. עד כמה הוא דרמטי, אני לא יודע לענות על זה.
השאלה שלי הייתה כלל בנימין, כי אני...
אז אני עונה לך על כלל בנימין.
יש שלושה בשורות בעצם שהתעכבו בדרך. הבשורה של הסיבים האופטיים בעצם, אנחנו שומעים לפני שנה שזה דועך.
הסיפור ש... מה דועך? מאיפה אתה מציע שזה דועך? לא דועך כלום.
כי אני רואה ביישוב שלי לפחות, ובעוד שני יישובים שאני מבקר בהם בעצם, שזה לא מתקדם. זה
הסיפור. לא, תעלינו, דבר.
דבר
איתי.
דבר איתי. תקטלי כזה. אני לא אחראי על הפרויקט הזה, אבל אני די בקי במהלך. היה את יוני שהתעסק איתו, ועכשיו הייתי מתעסק איתו, עוזר של ישראל החדש. בגדול, הסיטואציה היא כזאת שהתעקשו, אנחנו התעקשנו במסגרת המכרז, שכל הבתים יחוברו, גם אם זה דורש פעולת תשתית מסיבית, זאת אומרת להביא כלים הנדסיים לפעמים כדי לחפור, כדי לחצוב תעלה, כדי שהסיב יעבור לכל בית שרוצה להתחבר. שזה דרך אגב הפוך מבזק ומסלקום, שהם מגיעים אליך הביתה, אם הסיב עובר חלק נכנס, אם לא, או שתשלם אלפי שקלים או שתישאר בלי סיב.
אבל גם החברה הקיימת שזכתה במכרז זה אותו דבר אצלהם.
רגע, שנייה. אז הדבר הזה בעצם היה בעוכרנו ברמת הלוז, זאת אומרת, הלוז התעכב בגלל הדרישה הזאת. ולכן זה עוד לא הגיע ליישובים מסוימים. התקחת נוגמת נווה צוף, ונווה צוף לא נרשמו מספיק תושבים בהתחלה, כמו שחשבו שירשמו. ואז לחברה היה מותר, במסגרת המכרז, לתעדף אותם אחרת. זאת אומרת, אני תלפתי את נווה צוף לצורך העניין, גבוה ברשימה, אבל לחברה שזכתה היה מותר להוריד את נווה צוף.
אתה תעדפת את נווה צוף ראשונה ולכן פסגות אחרונים, דפקת אותי?
לא, אני לא יודע
מה הייתי דפק. לא, אני מבין עכשיו.
קודם כל...
סתם. פסגות אחרונים באמת, אבל עכשיו אני מבין למה.
קודם כל,
אדון איתי פישמר, תפרור אחר כך.
לא, זה לא אני, אני אמרתי, קדמתי ואמרתי שאני כמועצה, לא כאיתי. אז אנחנו בעצם כמועצה, נתנו לחברה בעצם את היכולת לבחור איפה לחבר קודם, בגלל שהם בסוף חיים על תזרים מסוים, ועל לקוחות מסוים. אם יישוב מסוים, דוגמה, ניקח את שם נילי, נרשמו בהמוניהם, אז קיבלו לפני כולם, צורך העניין, בסדר? והוא היה עוד שוב באזור תמון, לא זוכר איפה זה. למה? כי בעצם החברה נכנסה לקודם. אז זה לגבי הסדר העדיפויות והזמנים, גם לאחרונים, שזה נווה צוף פסגות, אמורים להגיע בחודשים הקרובים, כי ממש לקראת סיום ביישובים האחרונים, ממש בתים אחרונים. זה ברמת הלוז. בעניין הסיב, מה שאני מבין מהחברה ומיישובים אחרים, שמה שזה נותן זה לא רק את המהירות שתהיה טיפה יותר גבוהה, או תלוי באמת, אני לא מספיק מבין בזה. כדי להגיד לך אם יהיה ג'יגה או 100 מגבייט, מה שחשוב שתהיה יציבות. זאת אומרת, הרבה יישובים היום סובלים, גם בנווה צוף, אני במקרה מכיר, וגם בחשמונאים לצורך העניין, סובלים מרמה של יציבות. זאת אומרת, בשעות עומס אין יציבות. קיימים נופלים כל הזמן, וזה מאוד מקשה. ואז אם אתה רוצה לראות שידורי סטרים בטלוויזיה, שזה מה שבעצם שואב את רוב הנפח של הגלישה, לא באינטרנט הפשוט, אז זה בעצם יפסיק את הנפילות האלה. זה שאלתך.
אבל איתי, מה זאת אומרת, במכרז אמרת שהם מחויבים להגיע לכל בית. אני יודע שאצלנו בנעלה, הם לא מצליחים להגיע לבתים, וזה נתקע ככה. יש לא מעט בתים שגם בזק, שבזק המתחרה, אבל בעיקר החברה של הסיבים, לא מגיעים ולא יכולים לעבוד בגלל בעיות תשתיות.
תראה, בסוף אני מאמין שגם אם עושים את הערכת מצב שלהם, יש לך בית...
לא, בנעלה יש בעיה ספציפית, בשכונה ספציפית, אם אני זוכר נכון.
בשכונה... לא מתייחס לנעלה כספציפית, אני חושב ברור לי לחברה, לחברה שהם אומרים בסוף...
זה לא קשור לחברה, בנעלה בחברה הזאת יש לה מנה, נכון? יש בעיה בתשתיות
שם. לא, בנעלה לא היה המנה, זה רק החברה לפיתוח.
זה לא זה?
אבל לא, אבל בנעלה יש גם בגבעה הדרומית, שזה הגבעה היותר חדשה, ובטח בגבעה הצפונית, איפה שהייתה עמותה, הם לא מגיעים לתשתיות, והם פשוט מרימים ידי והולכים.
לא, מה שקורה, כמו שאילן אומר, לא לכל מקום יש תעלה, ואז בעצם האלטרנטיבה היא לחצוב בכביש. לא בכל מקום אנחנו נקפוץ על המציאה לחצוב בכביש, יצטרכו למצוא פתרונות, אולי אליים וזה. אני אומר, בגדול, המכרז אומר שהם צריכים להיכנס לכל בית שרוצה להתחבר. עכשיו, אתה מבין בדיוק כמונו, שאתה לא יכול לריב איתם, כי מה שאם תמשיך לריב איתם ותתעקש על כל בית, ותריב איתם על כל בית, בסוף תגיע למצב כמו בשומרון שהם מקפלים והולכים. המצב מאוד רגיש, אי אפשר להיכנס במאה כמה של זה, אבל בכן הדרישה בלונגרן, יכול להיות שאתה יודע, יסיימו את הכל, ואז יבואו לקשים ביותר. יכול להיות גם שזה מה שנעשה. אבל לא פעם אני אומר, אני לא מנהל את הפרויקט הזה, פשוט אני מכיר את הפרטים, אז אני...
טוב, חברים, תודה רבה לכולם. שערב טוב, בטוח, נסיעה טובה לכולם. ותודה רבה שבאתם. תודה. וכמובן, תודה לשלומית וליעד שנמצאות וכותבות ומארגנות. תודה רבה לכם. וכל הצוות, ויעיר, ואריאל, וכולם. תודה רבה. ויוסי, ויואב.